little sunshine. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום חמישי, חג בתיבת, חג ג' בתיבת תשפ"ד, מסכת בבא קמא, דף סמך ג', השתבח שמו הגדול. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ עליו, והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום בשנת אי אלפים, תף סמכי, היה יום חג והודעה ליהודי לוב, ונקרא פורים השריף. ממש בחג בתיבת. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמתו של האי גברא רבא, הצדיק רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב, זכר צדיק לברכה, שעלתה נשמתו לגנזי מרומים, בשנה שעברה תשפ"ג בכ"ה בתיבת. תהי נשמתו צרורה בצרור החיים וזכותו הגדולה תגן על בני משפחתו ומשפחתנו ועל משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמירה בימינו יקיץ ושוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוקפינו ולשוננו רינה. היום הוא יום היורצייט של רבי רפאל יצחק זרחיה בן רבי ישעיה אזולאי, האבא של הגאון החידה, ושל רבי אברהם בן רבי חיים פלאג'י, בעל פדה את אברהם ועוד ספרים רבים, ושל רבי מרדכי בן רבי ישראל גיפטה, ראש ישיבת טלז ובעל הנתיבות מרדכי, ושל רבי שלמה הלוי בן רבי יצחק שולזינגר, בעל אתרות שמואל, אב בית דין בקריית אתא, ושל רבי אלעזר מרדכי בן רבי גדליהו אהרון קניג, רב קהילת ברסלב בצפת, ושל רבי פסח אליהו בן רבי אברהם צבי פלק, דיין ומורה צדק בגייצד, ובעל עוז ואדר לבושה, לעילוי נשמותיהם הגדולות והקדושות, ולעילוי נשמת החללים, חיילי צבא הגנה לישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ונפלו על קידוש השם. אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם, ונקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך, ובמהרה בימינו יקיץ לשוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוקפינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה במהירה של חולי ופצויי ימך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפלי לעשות. ישלח מזור וטירופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה שלימה. אמן כן יהי רצון. תהילים ליום חמישי, פרק צדי א', יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן. אומר לה אדוני מחסי ומצודתי, אלוהי יפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תראה מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יעלוך, מכתב ישות צהריים. ייפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעוניך, לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעון לך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר בתנין. כבי חשק ואפלתהו, אסגבהו, כי ידע שמי. יקראיני ואהנהו, אמו אנכי בצרה, חלצהו ואכבדהו, אורך ימי מסביעהו, והרהו בישועתי. תהילים צדי ג', אדוני מלאך גאות לבש, לבש אדוני עוז יתעזר, אף תיקון תבל בל תימות, נכון כסעך מאז, מעולם מטה. נשאו נערות אדוני, נשאו נערות כולם. יישאו נערות דח ים, מקולות מים רבים, אדירים משברי ים, אדיר במרום אדוני. עדותיך נאמנו מאוד לביתך נאה בקודש, אדוני לאורך ימים. מזמור קוף, מזמור לתודה ארי אולה, דוינוי כל הארץ, עבדו את הדוינוי בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו, כי הדוינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצול מריתו. בואו שערב בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב הדוינוי לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם עליהם, ויוציא מצרה לרווחה, מאפילה לאורה, משעבוד לגאולה, אשתה, בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. הנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, וזה היה בדפינו היומי דף סמך ב' במסכת בבא קמא. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. כעת נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, אישילו גדיש לחיטים והגדיש חיטים אבל חיפן בסעורים, וסרפם בעל השדה, כמה משלם? והתשובה, משלם את דמי סעורים בלבד. שאלה שנייה, המפקיד דינר זהב ביד אישה ואמר לה שהוא של כסף ואיבדה את זה, מה הדין ומדוע? בתשובה, אם הזיקה בידיים חייבת של זהב, אם פשעה בשמירתו חייבת של כסף, משום שקיבלה על עצמה שמירת דינר כסף. שאלה שלישית, מה ההלכה שנתחדשה בדברי רב יהודה ששכח אותה רב? והתשובה, שבעל הגדיש נאמן בשבועה לומר מה היה תמון בגדיש וכתקנה שעשו לנגזל. שאלה רביעית, מדוע רב יהודה פותר במניח נר חנוכה מבחוץ? והתשובה, משום שעוסק במצווה ולא יטריחו חכמים שיגביה את נרו. שאלה חמישית, מדוע אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל? והתשובה, שנאמר וגונב מבית האיש ולא מבית הגנב. השאלה האחרונה, לפי משנתנו, האם תשלומי 4 ו-5 נוהגים בתוען טענת גנב? והתשובה, ללשון אחת נוהגים וללשון האחרת אפשר שאינם נוהגים. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אותות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, יום רביעי כ"ב בתיבת תשפ"ד, בדפינו היומי דף סמ"ב במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראה עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע כ"ג בתיבת תשפ"ד, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף ה-360 דף סמ"ג במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בתחילתו של הפרק השביעי במסכת בבא קמא, פרק ששמו מרובה או מרובה, פרק שתחילתו בדף סמך ב' עמוד ב', פרק שתחילתו מן המשנה הפותחת במילים מרובה מידת תשלומי כפל ממידת תשלומי 4 ו-5. מן המשנה הזו הפותחת הפרק השביעי במסכת בבא קמא בדף סמך ב' עמוד ב', כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אומרת המשנה, מרובה מידת תשלומי כפל ממידת תשלומי 4 ו-5. מרובים האופנים שיש חיוב לשלם תשלומי כפל מהאופנים שיש חיוב לשלם תשלומי 4 ו-5. שהרי מידת תשלומי כפל נוהגת בין בדבר שיש בו רוח חיים ובין בדבר שאין בו רוח חיים. בין אם גנב בעלי חיים ובין אם גנב שער מטלטלין, בכל אופן משלם פי שניים. ואילו מידת תשלומי 4 ו-5 אינה נוהגת אלא בשור וסה בלבד, ולא בשאר בעלי חיים ולא במטלטלין. שנאמר לעניין תשלומי 4 ו-5, ספר שמות פרק כ"א פסוק ל"ז, כי יגנוב איש שור עושה ותבחו מחרו, 5 בקר ישלם תחת השור ו4 צאן תחת השה, הרי שלא חייבה התורה אלא על אילו בלבד. ולמרות ששנינו לאיל בדף נ"ד עמוד ב' כמה דינים שאף שנאמר בהם שור או חמור הוא הדין לשאר חיה ועוף, והזכירה התורה שור או חמור כי דיבר הכתוב בהווה בדברים שהרגילות שיקרו בשור וחמור, אבל זה מרבה גם את שאר חיה ועוף. בכל זאת מבארת הגמרא לקמן בדף סמך זין עמוד ב' שבתשלומי 4 ו-5 אין לומר כן, משום שהתורה כפלה תיבות שור וסה, שכן תיבת שור שבסוף הפסוק ותיבת סה שבתחילתו מיותרים. והיה יכול להיכתב כי יגנוב איש שור ותבחו מחרו, 5 בקר ישלם תחתיו וארבע צאן תחת השה. ללמדנו שאינו חייב אלא כאשר תבח או מחר שור ושה, אבל עוד דבר אחר ואפילו שאר בעלי חיים. מביאה המשנה דין נוסף בחיוב כפל ו4 ו-5. אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל, הגונב מגנב חפץ שהיה גנוב אצלו מאחרים אינו חייב לשלם כפל, לא לבעל החפץ ולא לגנב. והגמרא דורשת זאת מהפסוק, וגונב מבית האיש שאין הגנב חייב כפל, אלא אם כן גנב את החפץ מבית הבעלים ולא מבית הגנב הראשון. ולא התובח ולא המוכר אחר הגנב משלם תשלומי 4 ו-5. אם גנב מהגנב שור עושה שהיו גנובים אצלו מאחרים, ותבחם ומחרם, אינו חייב בתשלומי 4 ו-5, לא לבעל הגניבה ולא לגנב הראשון. ובסיבת הפטור מתשלומי 4 ו-5 מבארים מטוסות חדשים על המשניות, כיוון שתשלום זה כולל בתוכו את תשלום הכפל. לפיכך, כשאינו משלם כפל כדין הגונב מן הגנב, נמצא שאין כאן תשלומי 4 ו-5, אלא תשלומי 3 ו-4, וזה לא חייבה התורה. והמשנה שלנו הפותחת הפרק השביעי במסכת בבא קמא בדף סמך ב' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד הגמרא שאחרי המשנה. מדייקת הגמרא בדברי התנא ולומדת מהם דין נוסף. ממה שנקט התנא רק הבדל דין אחד בין כפל לבין 4 ו-5, ואילו את החילוק הזה שמידת תשלומי כפל נוהגת בין בגנב מרשות הבעלים ממש ובין בתורן טענת גנב, שומר הפותר עצמו בטענת שקר ובשבועה שהפיקדון נגנב ממנו, שדינו כגנב ומשלם תשלומי כפל, ומידת תשלומי 4 ו-5 אינה נוהגת אלא בגנב בלבד ולא בתוען טענת גנב, לא קטני, את זה לא שנה התנא במשנה, מהשמטת החילוק הזה למדים שאין זה נכון, אלא גם תוען טענת גנב משלם 4 ו-5, והרי זה מסייע להם, מסייע ומוכיח לדברי רב חייא בר אבא. ואמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אמר רב חייא בר אבא בשמו של רבי יוחנן, והדברים מופיעים לכמן דף סמך ג' עמוד ב', שומר הטוען טענת גנב בפיקדון שהופקד בידו ונשבע על כך שזה נגנב, ואחר כך נמצא ששיקר והוא עצמו גנבו, משלם תשלומי כפל. ואם טען טענת גנב בפיקדון של שור עושה וטבח ומחר אותו, הרי הוא משלם תשלומי 4 ו-5. והגמרא לקמן דף סמך ג' עמוד ב' מבארת את טעמו של רבי יוחנן, שגנב וטוען טענת גנב כתובים בסמיכות זה לזה, והוקשו ושבו זה לזה, או משום שבטוען טענת גנב נאמר אם לא יימצא הגנב, וההי של המילה הגנב יתאירה לרבות שכל דיני גנב ישנם בתוען טענת גנב. מביאה הגמרא דעה אחרת הדוחה את הראיה מהמשנה. איקא דאמרי, יש אומרים שכך אמרו חכמי התלמוד על דברי המשנה. לימה מסייע עליה, אם נאמר שמהמשנה שלא שנתה חילוק נוסף, שתשלום כפל נוהג גם בתוען טענת גנב, ואילו תשלומי 4 ו-5 נוהגים רק בגנב, יש לכאורה סיוע וראיה לרב חייא בר אבא. דאמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, הטוען טענת גנב בפיקדון משלם תשלומי כפל, ואם טבח ומחר משלם תשלומי 4 ו-5. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, מי קטני אין בין? הרי מרובה קטני, וטנא ושיער. האם נקט הטנא בלשונו וכתב אין בין מידת כפל למידת תשלומי 4 ו-5? אם הייתה לשון כזו, אז הלשון הזו מורה שאין חילוק נוסף מלבד החילוק האמור. אבל לא כך נאמר במשנה. מרובה. נאמר, התנא נקט לשון מרובה, לומר שהאופנים בהם חייב הגנב בתשלומי כפל רבים, על האופנים בהם הוא חייב תשלומי 4 ו-5, אבל לא הקפיד למנות את כל האופנים. אלא תנא ושיער, הוא שנה אופן אחד ושיער אופנים נוספים שלא כתבם. כלומר, ייתכן שלדעת התנא במשנה, הטוען טענת גנב אינו חייב בתשלומי 4 ו-5, ואף על פי כן הוא שיער את החילוק הזה ולא הזכירו במשנה. ואילו בלישנה קמה סברה הגמרא, שאף כשנוקט התנא לשון מרובה, משמע שהוא בא לומר שדווקא בדברים אילו מרובה מידת כפל ולא בדברים אחרים. כך תוספות בדיבור המתחיל מרובה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שמידת תשלומי כפל נוהגת בין בדבר שיש בו רוח חיים ובין בדבר שאין בו רוח חיים. מבררת הגמרא, מינה הנמילי. מיניים שמידת כפל נוהגת בכל דבר? משיבה הגמרא, דתנו רבנן. שנו חכמים, נאמר בפסוק בעניין חיוב תשלומי כפל על כל דבר פשע. תיבות אילו נחשבות כלל, שכן התורה כוללת כאן כל דבר לחיוב תשלומי כפל. וכשנאמר בהמשך של הפסוק על שור, על חמור, על סה, על סלמה, תיבות אלו נחשבות פרט, שכן התורה מפרטת שחיוב תשלומי כפל אינו אלא על דברים אלו. כשנאמר בהמשך על כל הוועידה, חזר הכתוב וכלל שחיוב תשלומי כפל הוא על כל דבר. ואם כן, יש לדרוש את הפסוק הזה באחת מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, והיא מידת כלל ופרט וכלל. שכאשר התורה כתבה על עניין מסוים בתחילה לשון כלל ואחר כך כתבה לשון פרט ושוב לשון כלל, אי אתה דן לרבות מהכלל אלא דבר שהוא כעין הפרט האמור בו. ובענייננו יש לדרוש כך, מה הפרט מפורש? כשם שהפרט המפורש בפסוק שור, חמור, סה, סלמה הוא דבר המטלטל וכן גופו ממון, גופו שווה כסף, כך הוא הדין אף בכל דבר המטלטל וגופו ממון שישנו בתשלומי כפל. יצאו מכלל זה קרקעות שאין חייבים כפל על גניבתן, וכגון בהשגת גבול, לפי שאינן מטלטלים. וממילא יצאו גם עבדים כיוון שהוקשו לקרקעות, התורה השוותה את דינם לקרקע. בעבד כנעני נאמר, בהתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, ואחוזה היא קרקע. ומאחר שהתורה קראה לעבד בשם קרקע, הרי הוא שווה אליה בכמה דינים. וכשם שאין חייבים כפל בגניבת קרקע, כך אין חייבים כפל על גניבת עבד. וכמו כן יצאו מהכלל שטרות, שאף על פי שהם מטלטלין אין גופן ממון, אלא רק ראייה על קיומו של חוב, ואינם דומים לפרט שגופו ממון. כלומר, אינו חייב לשלם כפול מהשווי הכתוב בשטר, אומר המאירי. וכן יצא הקדש, הגונב ממנו אינו חייב כפל, מאחר וראהו כתיב לגבי חיוב כפל, שנאמר, כי ייתן איש אל ראהו כסף או חילים לשמור, והקדש אינו בכלל ראהו. מקשה הגמרא, אימה, מדוע אין אנו מצריכים דמיון נוסף לפרט, שכשם שהפרט המפורש, שור חמור שא, הוא דבר שנבלתו מתמי אדם במגע ובמסע, שכן נבילת שור חמור ושא מתמת את האדם הנוגע בה, וכן את האדם הנוסע מטלטל אותה, אף על פי שאינו נוגע בה, אף כל דבר שנבלתו מתמה במגע ובמסע, ישנו בתשלומי כפל, אבל עופות שאין נבלתה מתמת במגע ובמסע, לא, לא יהיו חייבים עליהם כפל. כי נבלת עוף, גם של עוף טהור וגם של עוף טמא, אינה מתמה בנגיעה או בטלטול, אלא באכילה. תמיהה הגמרא על הקושייה, וממצית אמרי תחי, וכי יכול אתה לדרוש כך שאין הפרט מפורש אלא דבר שנבלתו מתמת במגע ובמסע? והרי סלמה כתיב. הרי גם סלמה, גם בגד נכתב יחד עם שור חמור ושא בפרט, וסלמה אינה דבר שנבלתה מתמת במגע ובמסע. לכן מבארת הגמרא את הקושייה באופן אחר. אמרי ביארו בני הישיבה את הקושייה, ענן בבעלי חיים כאמרינן, קושייתנו הייתה על גניבת בעלי חיים בלבד, וכך הייתה הקושייה. אי מה שמה נאמר, שבבעלי חיים רק דבר שנבלתו מטמא במגע ובמסע אין, אכן נלמד מהכלל וחייבים על גניבתו כפל, אבל דבר מבעלי החיים שאין נבלתו מטמא במגע ובמסע, לא, אין חייבים עליו כפל. דה הכל חד וחד, כלל ופרט באפי נפשי דרשינן לי, שהרי כאשר נאמרו בפרט כמה פרטים, אנחנו דורשים כל אחד מהם בפני עצמו, בכלל ופרט וכלל, ואנחנו אומרים שאין לרבות אלא דבר הדומה לאותו הפרט. גם כאן, שנאמר בפרט שור חמור שא וסלמה, אנחנו דורשים כל אחד מהם בפני עצמו, ולפיכך אי אפשר לרבות מסלמה בעלי חיים כלל. כלומר, אין אומרים שכל הפרטים מלמדים ביחד ונרבה כל שהוא דומה לצד השווה שבהם. ואז יש לרבות אפילו בעלי חיים שאין נבלתם מתמה במגע ובמסע, שדבר זה לא שייך בסלמה. ואילו משור ומחמור וסיין לרבות אלה בעלי חיים שנבלתם מתמת במגע ובמסע, אבל עופות שאין נבלתם מתמת במגע ובמסע, לא, לא יהיו חייבים כפל בגניבתם. תרץ לגמרא, אם כן, אם כדבריך שאין לרבות אלה דבר שהוא דומה לפרט לגמרי, ונבלתו מתמת במגע ומסע, נכתוב רחמנה חד פרטה, שתכתוב התורה רק פרט אחד, כלומר רק אחד מבעלי החיים האמורים בפסוק, ונלמד ממנו לרבות כל דבר שנבלתו מתמת במגע ובמסע. אלא בוודאי, לכך כתבה התורה כמה פרטים ללמד בדרך של אם אינו עניין לגופות, נהו עניין לדבר אחר, ובענייננו נלמד ממנו לרבות שחיוב כפל נועה גם בשאר בעלי חיים, שאין נבלתה מתמת במגע ובמסע. מקשה הגמרא לאמור בתירוץ שהתורה יכלה לכתוב פרט אחד ולהשמיט את השאר. שואלת הגמרא, אי נכתוב רחמנה, איזה מהפרטים יכלה התורה לכתוב שחייב עליו הגנב תשלומי כפל? והיינו למדים ממנו את שאר הבעלי חיים. הרי היא כתב רחמנה אם התורה הייתה כותבת רק שור ולא הייתה כותבת חמור ושא? אבי אמין היינו סבורים לומר, קרב לגבי מזבח אין, אם גנב מן הראוי להקריב ממנו קורבן על גבי המזבח, חייב עליו כפל, מאחר וזה דומה לשור האמור בפסוק. אבל על גניבת מין שאין קרב לגבי המזבח כגון חמור, לא, אינו חייב עליו כפל. לפיכך כתבה התורה חמור ללמדנו, שאף על מין שאינו קרב לגבי מזבח, חייב הגנב כפל. והיא כתב רחמנה חמור בלבד, אבי אמין הקדוש בבחורה אין, אם גנב דבר שיש במינו קדושת בחורה, כגון שור עושה, חייב עליו כפל, לפי שהוא דומה לחמור בשלושה עניינים. א', יש במינו קדושת בחורה, ב', הוא בעל חיים, ג', נבלתו מתמה. אבל אם גנב דבר שאין מינו קדוש בבחורה, הוא כגון צבי ואייל, לא, אין לרבות אותו, ואינו חייב עליו כפל, ולכן כתבה התורה שור, וכיוון שאינו נצרך ללמד על עצמו, שהרי שור קדוש בבחורה ואפשר ללומדו מחמור, תנאו עניין לדבר אחר, והיינו שמלמדו לרבות אפילו דבר שאינו קדוש בבחורה, וכגון צבי ואייל שדומים לחמור בשני צדדים, הם בעלי חיים ונבלתם מתמה. אבל אלופות שאינם דומים לחמור בשני צדדים, יהיו פטורים מכפל. משיבה הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה לתרץ את הקושייה הזו, אם כן, שאין כוונת התורה לרבות מהפרט, אלא דבר שהוא בעל חיים ומתמה במגע ובמסע, נכתוב רחמנה שור וחמור בלבד. שא למה לי, לשם מה נאמר שא? והלא הוא קדוש בבחורה וקרב לגבי המזבח. ואפשר ללומדו משור וחמור, שמה מינה, תלמד מזה, מאיתור המילה שא, שזה דומה כדי להטוי יופות לרבות עופות, שאף על פי שאינם דומים לפרט אלא מצד שהם בעלי חיים, חייב עליהם הגנב כפל. מוסיפה הגמרא ושואלת, ואימא השמה נאמר, שכוונת התורה להטוי לרבות רק עופות תיאורים דומיה ושא, שהם דומים לשא בכך, דמטמא בגדים הבית הבליה, שנבלתם מטמאת אפילו את הבגדים שהאוכל מהם לבוש בהם, וכל שכן את גופו בשעה שהם בבית הבליעה שלו. כלומר, בחלק הפנימי של הפה מקום בליעת המאכל, אבל כל זמן שלא הגיעו למקום הבליעה, אלא הם עדיין בתוך חלל הפה לא נטמע אדם. ונסביר, נבלת בהמה בין תאורה ובין תמאה שונה בתומתה מנבלת אוף טהור, שנבלת בהמה אינה מתמת אלא בנגיעה או בטלטול. אבל אם אינו נוגע בה, כגון שחברו תוכב לו, כזית נבלה לתוך בית הבליעה והוא אינו נוגע בה, אינו תמה לפי שתומת בית הסתרים היא זו. נגיעת התומה במקומות המחוסים ואינם נראים בגופו של אדם. בתומת בית הסתרים אינה מתמת, אבל בנבלת אוף טהור הדין הוא להפך, שאינה מתמת בנגיעה או בטלטול, אבל היא מתמת בבית הבליעה. בתומת בגדים האמורה כאן אינה מיוחדת בנטמה מנבלת אוף טהור בלבד, אלא היא אמורה בנטמה מאבות התומה מסוימים, וכמו כן אינה מיוחדת דווקא לבגדים שהוא לבוש בהם, אלא הוא הדין לכל בגד או כלי שהאדם נוגע בהם בשעה שהוא מחובר לתומה, שאז הוא נחשב אב התומה בכל דבר שהוא נוגע בו, נעשה ראשון לתומה, ודווקא בזמן שהוא מחובר לתומה, אבל לאחר שהתנתק ממנו נעשה אדם ראשון לתומה ואינו מתמק כלים או בגדים, אלא אוכלים ומשקים בלבד ונעשים שני לתומה. חיבור לתומה באוף נחשב כל זמן שנבלת האוף נמצאת בתוך בית הבליעה של האדם, ואילו בבהמה נחשב חיבור בשעה שהאדם נושא אותה. אבל אם אינו נושא אותה, אלא נוגע בה בלבד, אינו מתמק כלים ובגדים. אז אם כן, מוסיפה הגמרא ושואלת, ואימה ושמה נאמר שכוונת התורה להטוי לרבות רק עופות טהורים דומי הדסה שהם דומים לסה בכך שמתמא בגדים בבית הבליעה, שנבלתה מתמת אפילו את הבגדים שהאוכל מהם לבוש בהם וכל שכן את גופו בשעה שהם בבית הבליעה שלו, אבל עופות טמאים דלית באו טומאה, שאין בהם דין טומאה, כיוון דלא מתמא בגדים בבית הבליעה, שאינם מתמים את האדם את הבגדים שהוא נוגע בהם בשעת אכילתם, ואם כן, אינם דומים לפרט כלל, אז לא, אין חייבים עליהם כפל. משיבה הגמרא, כל ריבוי ההוא. תיבת כל שבפסוק על כל דבר פשע אינה נחשבת לכלל, כדי שתידרש במידת כלל ופרט וכלל, אלא נחשבת ריבוי, ונדרשת במידת ריבוי ומיעוט וריבוי. במידה זו מרבים כל דבר, ומכל פרט ממעטים דבר אחד בלבד, לפיכך יש לנו לרבות עופות טמאים, ואפילו שאינם דומים כלל לאחד מהפרטים. ונסביר, במקום שהתורה כותבת ריבוי ואחריו מיעוט ואחריו שוב ריבוי, ניתן לפרש את הפסוק בשני דרכים, או במידת כלל ופרט וכלל, או במידת ריבה ומעט וריבה. אם דורשים את הפסוק במידת כלל ופרט וכלל, הכלל הוא שאי אתה דן אלא כעין הפרט. אבל אם דורשים את הפסוק במידת ריבה ומעט וריבה, הכלל הוא ריבה הכל מלבד דבר אחד שיתמעט. בהבדל שבשתי הדרשות הוא, שבכלל ופרט וכלל הפרט מפרש את הכלל הראשון. ואם לא היה נאמר אלא כלל ופרט, היינו אומרים שאין בכלל אלא מה שבפרט. ואילו בכלל האחרון באה התורה להוסיף ולומר שלא רק הפרט, אלא כל דבר שהוא דומה לו, אבל בריבה ומיעט וריבה, המיעוט אינו פירוש לריבוי הראשון. כדי שנאמר שאין בריבוי אלא מה שבמיעוט, אלא הוא בא למעט ממנו מעט, ולומר שאין הדין נוהג אלא בדבר שהוא מעין המיעוט. לפיכך כשחוזרת התורה וכותבת ריבוי נוסף, כוונתה ללמד שאכן כל דבר מתרבה מהכלל ולא נתמעט אלא דבר אחד בלבד. ומהו אותו דבר? מסרה אותו התורה לחכמים. אם כן, גם לעניין חיוב תשלומי כפל, כאשר נאמר על כל דבר פשע, היה משמע לרבות כל דבר לחיוב כפל, וכשנאמר אחריו מיעוט של על שור, על חמור, על סה, על סלמה, היה משמע לומר שאין לרבות מהכלל אלא דבר שהוא מעין הפרטים הללו. אבל כאשר חזרה התורה וכתבה על כל הוידה, אנו למדים שיש לרבות מהכלל כל דבר מלבד דבר מסוים שיתמעט מהפרט. מבררת הגמרא, מניין שאיכן שנאמר בתורה המילה כל, נדרש הפסוק במידת ריבוי ומיעוט ולא במידת כלל ופרט. שואלת הגמרא, וכל איכה דכתב כל ריבוי ההוא, וכי בכל מקום שכתבה התורה תיבת כל זה ריבוי, והפסוק נדרש במידת ריבה ומיעט וריבה? והיה והרי לגבי מעשר שני דכתיב בו כל, וכדרשין עלי, ואף על פי כן נדרש הפסוק בכלל ופרט, ולא בריבוי ומיעוט, דתניה. כך שנינו בברית המופיעה ליל בדף נ"ד עמוד ב', וכן במסכת נזיר, בדף ל"ה עמוד ב', ובמסכת עירובין בדף ז' עמוד ב'. מי שיש בידו מעות של מעשר שני, וחפץ לקנות בהם דברי מאכל בירושלים. נאמר על כך בתורה בספר דברים פרק י"ד פסוק חבב, ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך. בפסוק זה הוא כלל, שכן משמע שיכולו לקנות במעות אילו כל דבר. בהמשך הפסוק נאמר בבקר ובצון וביין ובשיחר, הרי זה פרט שמשמע שאין לקנות במעות הללו של מעשר שני אלא מינים אילו. כשנאמר בהמשך ובכל אשר תשלחה נפשך, חזר הכתוב וכלל, שיכול לקנות בדמי מעשר שני כל דבר. נמצא בפסוק הזה כלל ופרט וכלל, לפיכך היא התדן לרבות אלא דבר שהוא כעין הפרט. מה הפרט? הפרטים האמורים בפסוק, בקר, צון, יין, שיחר, מפורש שהוא פרי מפרי, דבר שנוצר מדבר אחר, שאף הוא נוצר מאחר, ולשון פרי הוא לאו דווקא, אלא כל דבר שהוא פורה ויוצא מדבר אחר, הן בדרך הריון והולדה, והן בדרך זריעה ונטייה, אומר המאירי, וכן הפרט הוא גידולי קרקע, צומח יונק או ניזון מן הארץ, כל בהמה אף על פי שאינה יונקת או צומחת מגוף הקרקע ואין גידולה מן הקרקע, היא נחשבת לגידולי קרקע מאחר והיא גדלה על ידי זה שהיא ניזונת מן הקרקע או מגידוליה, בארץ מגדלת אותה במירה ובפרנסה, כך מסבירה שבמסכת סוכה בדף י' עמוד ב', אף כל דבר שהוא פרי מפרי וגידולי קרקע ניתן לקנותו בכספי מעשר שני, אבל דבר שאינו פרי מפרי, כגון מים ומלח או קמעין ופטריות, או דבר שאינו מגידולי קרקע כגון דגים, כי אמנם דגים ניזונים מן הקרקע ושורשי הסבים, אבל לגידולי קרקע אינו נחשב, אלא דבר היונק או ניזון רק מן הקרקע, ואילו דגים אינם ניזונים רק מן הקרקע, לפיכך אינם נחשבים לגידולי קרקע, אומר המאירי במסכת עירובין בדף זך. ממילא, דגים אי אפשר לקנות בכספי מעשר שני, ומבואר בברייתא הזו שתיבת כל נדרשת בכלל ופרט וכלל, ולא בריבוי ומיעוט וריבוי. תרץ לגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה תירוץ לקושייה הזו, שאכן כל מקום שנאמר בכל וכללה, הוא באמת נדרש בכלל ופרט וכלל, אבל איכן שנאמר כל, בלי האות ב' בהתחלה, ריבוי ההוא, והוא נדרש בריבוי ומיעוט וריבוי. לפיכך, מעשר שני שנאמר בו, בכל אשר תאווה נפשך, בכל אשר תשלחה נפשך, זה נדרש במידת כלל ופרט וכלל, ולו תשלומי כפל שנאמר בו כל, על כל דבר פשע, על כל הוידה, זה נדרש במידת ריבוי ומיעוט וריבוי. תירוץ נוסף, ויבא את אימא, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, אמנם בכל מקום שנאמר בתורה כל, כלל ההוא, זה נדרש בכלל ופרט וכלל, מי הוא? כל דאחה, כל שאמור כאן לגבי תשלומי כפל, ריבוי ההוא, והגמרה מבארת מדוע לגבי תשלומי כפל, כל זה ריבוי. מיכד כתיב מעיקר, הרי בתחילת הפרשה כבר נאמר כלל ופרט וכלל, דכתיב נאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ו, כי ייתן איש אל רעהו, הרי זה כלל, שכן משמע, שעל כל פיקדון שניתן לשומר וטוען שנגנב ממנו הוא חייב להישבע שבועת השומרים האמורה בפסוק שאחריו. וכשנאמר בהמשך הפסוק כסף או כלים, הרי זה פרט, דווקא על כסף או כלים חייב השומר שבועה שאכן הם נגנבו כטענתו ולא על דבר אחר. כשנאמר בהמשך הפסוק לשמור, הדר חזר הכתוב וכלל שחיוב השבועה נאמר על כל דבר. ואיסל כדאי תח אם עולה על דעתך לומר דהי שהפסוק הזה שנאמר בהמשך על כל דבר פשע, נמי לכלל ופרט ודעתה, גם הוא נדרש במידת כלל ופרט וכלל, וללמד שאין חיוב כפל אמור אלא בדבר שהוא מעין הפרט, יהיה קשה. נכתוב רחמנה לאן נפרטי, שתכתוב התורה גם את הפרטים הללו האמורים כאן, גבי אח כלל ופרט, אצל הכלל ופרט וכלל האמור בתחילת הפרשה, שהרי גם שם מוזכר דין כפל, שנאמר אם ימצא הגנב ישלם שניים, ונדרוש מכל פרט ופרט בפני עצמו לרבות דבר הדומה לו. והפסוק על כל דבר פשע למה לי, לשם מה הוא נאמר, אלא שמה מינה. מזה אתה למד שתיבות כל שבפסוק האחרון, בפסוק על כל דבר פשע, על כל הוידה, ריבוי ההוא, נאמרו כדי ללמד שחיוב כפל האמור בפסוק, ובכל דבר ולא רק בדבר שהוא מעין הפרט. מבארת הגמרא את מה שאמרה לאל שהפסוק נדרש במידת ריבוי ומיעוט. שואלת הגמרא אשתא דאמרת כל ריבויה, כעת שאתה אומר שהפסוק על כל דבר פשע הוא ריבוי, כל הנפרט אל עמלי, כל הפרטים שכתבה התורה באותו הפסוק, שור, חמור, סס, אלמה, מדוע נאמרו, הרי חיוב תשלומי כפל הוא בכל דבר ולאו דווקא באלו. משיבה הגמרא אחד, פרט אחד נאמר כדי למעוט קרקע, למעט קרקע מחיוב תשלומי כפל, וחד נאמר כדי למעוט עבדים, למעט גניבת עבדים, שהגנב אינו מחויב לשלם כפל, וחד למעוט השטרות, שהגנב אינו מחויב לשלם כפל משווי השטרות, וסלמה נאמר כדי למעוט דבר שאינו מסוים, שאין סימן בגוף הדבר, שכן סתם סלמה, שהיא בגד נאה ומכובד יש לבעלים בסימן, לפיכך אין חיוב כפל אמור אליה בדבר שיש בו סימן, אבל הוא גונב דבר שאין לו סימן, פטור מכפל. כך מפרש רש"י, ואילו הראשונים פרשו, דבר שאינו מסוים, היינו דבר שלא ידוע מידתו, כמותו ושיעורו. כמו ששנינו במסכת שבועות בדף מ"ב עמוד ב', אין נשבעים, אלא על דבר שבמידה שבמשקל ושבמניין. כלומר, אין אדם חייב שבועה מן התורה, אלא אם כן נטבע בדבר מבורר במידה, במשקל או במניין. וכן הודע במקצת בדבר מבורר, אבל אם נטבע בית מלא מסרתי לך, או שהודע ואמר, מה שהנחת אתה נוטל, אינו חייב שבועה. ואף שכדי שיהיה ריבוי לבסוף די שיהיה כתוב על כל, הטעם שכתבה התורה את המילה הוידה כדי ללמד לחדר אבחיה ברבא, דאמר אבחיה ברבא אמר רבי יוחנן, ולמדנו זאת לאל בדף נ"ז עמוד א' וכן לקמן בדף ק"ו עמוד ב' נלמד זאת, אומר אבחיה ברבא בשמו של רבי יוחנן הטוען טענת גנב באבידה, מוצא אבידה שטען שלאחר שמצאה נגנבה ממנו ונשבע על כך, ואחר כך באו עדים שהיא ברשותו, משלם תשלומי כפל כדין גנב עצמו. והוא הדין שחייב גם בתשלומי 4 ו-5, כפי שאמר רבי יוחנן לאל בדף סמך בית עמוד בית, בטוען טענת גנב ופיקדון וטבח ומחר, משלם 4 ו-5, אומר הראש. שנאמר, אומרת הגמרא, נאמר בספר שמות פרק חב בית פסוק ח', על כל אבידה, אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוקים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיון אלוקים ישלם שניים לרעהו. ולכמל מעמידה הגמרא את הפסוק הזה בשומר הטוען טענת גנב, העידים מעידים שהוא ברשותו שחייב לשלם כפל. וכך מתפרש הפסוק, אשר יאמר העד כי הוא זה, שנשבעת עליו הרי הוא אצלך, עד האלוקים, עד הדיינים, יבוא דבר שניהם שיחקרו בית דין את העידים, ואם כשרים הם, ירשיון לשומר הזה, וישלם שניים לרעהו. כך מפרש את הפסוק רש"י על התורה. לפיכך כתבה התורה את המילים על כל אבידה לומר, שאף באבידה עם טען שנגנבה, והעידים מעידים שהיא ברשותו, חייב לשלם כפל. ובגמרא לעיל בדף נ"ז עמוד א' פרשו שדברי רב חייא בר אבא בשם רבי יוחנן אמורים, בין לדעת הסובר ששומר אבידה דינו כשומר חינם ופטור בגניבה, ומשום כך משלם כפל, לפי שרצה לפתור עצמו בטענת גנב, ובין לדעת הסובר ששומר אבידה כשומר שכר וחייב בגניבה, ואם טען נגנבה בלא אונס, פטור מכפל, לפי שחייב לשלם על פי טענתו. אלא כגון שטען טענת ליסטי מזוין, דהיינו שלקחו אותה ממנו בחוזקה, ולדעתו ליסטי מזוין דינו כגנב. לאן הביאה הגמרא שהטוען טענת גנב בפיקדון או באבידה חייב בתשלומי כפל. כעת עוברת הגמרא לדון בדין הזה ובמקורו. תנן אתם שנינו במשלה לקמן דף קופחי תמוד ב', תבע מפקיד לשומר חינם ואמר לו, איכן פיקדוני שהפקדתי אצלך? אמר לי השומר שהפיקדון עבד, ושומר חינם פטור על האבידה. אמר לו המפקיד, משביעך אני שכך הוא כדבריך שעבד הפיקדון, ואמר לו השומר, אמן, אני מקבל עליי את שבועתך, ודינו כמוציא שבועה בפיו. כמו שאמר שמואל במסכת שבועות, דף חפתת עמוד ב', כל העונה אמן אחר שבועה ששמע מאחרים, כמוציא שבועה בפיו דמי. ולמדו זאת ממה שנאמר בסוטה, והשביע הכהן את האישה, ולא מצינו בפרשה שהאישה נשבעת, אלא רק שענתה אמן על דבריו של הכהן, שנאמר ואמרה אישה אמן אמן, הרי שעניית אמן נחשבת כנשבע בעצמו, והעידים מעידים אותו שאכלו, ואחר כך באו עידים ועידו שהשומר בעצמו אכל את הפיקדון, משלם את הכרם ואינו משלם כפל, לפי שאין שומר חייב כפל, אלא אם כן טוען טענת גניבה, אבל לא בטוען טענת אבידה, ואם לא באו עידים אלא השומר הודה על פי עצמו שאכל את הפיקדון, משלם השומר קרן וחומש לבעלים, וכן מביא קורבן אשם על שנשבע לשקר. הכופר בתביעת ממון של חברו, הן תביעת גזל והן תביעת פיקדון וכדומה, ונשבע על כך לשקר ואחר כך הודה, חייב להשיב את הקרן בתוספת חומש, ולהביא קורבן אשם הנקרא בלשון המשנה, במסכת זבחים בדף נ"ד עמוד ב' אשם גזילות. ורק אם הודה בעצמו שנשבע לשקר, חייב לשלם את החומש ולהביא קורבן אשם, אבל אם עידים מעידים שנשבע לשקר, אף על פי שחייב לשלם את הקרן, פטור מחומש ואשם. שכן בקורבן אשם הבעל גזל הגר נאמר, בספר במדבר פרק ה' פסוק ז', והתוודו את חטאתם אשר עשו, והשיב את אשמו בראשו וחמישיתו יוסף עליו. כלומר, רק אם הודו על חטאתם מביאים אשם, והוא הדין לכל קורבנות אשם הבאים על כפירת תביעת ממון, שאין חייבים אלא אם כן הודו. ומסיבה זו פטור גם מחומש לפי שאין חומש בלא אשם. ממשיכה הגמרא להביא את דברי המשנה לקמן בדף קופחת עמוד ב', אבל אם תבע מפקיד לשומר חינם ואמר לו איכן פיקדוני, ואמר לו השומר שזה נגנב ושומר חינם פטור על הגניבה, אמר לו המפקיד, משביעך אני שכדבריך כנו, ואמר השומר אמן, והעידים באו אחר כך ומעידים אותו שהוא עצמו גנבו, משלם השומר תשלומי כפל, ואם השומר הודה מעצמו לפני שבאו העידים שהוא בעצמו גנב את הפיקדון, משלם קרן וחומש ואשם ופטור מכפל, משום שמודה בכנס פטור. עד כאן לשון המשנה. קטן עם מיה, על כל פנים שנינו במשנה הזו, שרק בטוען טענת גנב והעידים מעידים שהוא בעצמו גנבו, הוא למשלם תשלומי כפל, אבל בטוען טענת עבד, שומר שטען שהפיקדון עבד ממנו והעידים מעידים שהוא אצלו, הוא גנבו, לא משלם תשלומי כפל. ועוד למדנו מהמשנה, שאפילו טוען טענת גנב שחייב לשלם כפל, בשבועה הוא דמשלם תשלומי כפל. רק אם נשבע על כך לשקר, הוא חייב לשלם כפל, וכפי שנאמר במשנה, משביעך אני ואמר אמן. אבל שלא בשבועה, אם רק טען כך, אבל לא נשבע על זה, אינו משלם תשלומי כפל. מבררת הגמרא מינה אני מילים, איכן נלמדו הדינים הללו. מבארת הגמרא דתנו רבנן, נאמר בתורה כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב ישלם שניים. בטוען טענת גנב הכתוב מדבר. פסוק זה עוסק בשומר הטוען טענת גניבה בפיקדון והתברר שהוא עצמו גנבו. ומה שנאמר וגונב מבית האיש פירושו שלטענת השומר נגנב הפיקדון מביתו. אולם העדים מעידים שהוא בעצמו גנבו, ועל כך אמרה התורה, אם ימצא הגנב, כלומר אם ימצא שהוא בעצמו גנבו, ישלם שניים. והברייתא מוכיחה כדבריה, אתה אומר, אתה מפרש שהפסוק מדבר בטוען טענת גנב או אינו, שמה אין הפסוק מדבר אלא בגנב עצמו. דהיינו שאמת טען השומר ונמצא הגנב שגנבו, ובא כתוב לחייב את הגנב כפל. משיבה הברייתא כשהוא אומר, כאשר נאמר בפסוקים לאחר מכן, אם לא ימצא הגנב, ישלם שניים לרעהו, ושם מדובר בטוען טענת גנב ונמצא שהוא בעצמו גנב. הרי זה מלמד שאף הפסוק הקודם האמור בפרשה הזו, אם ימצא הגנב בטוען טענת גנב, הכתוב מדבר. ולכמן תפרש הגמרא, איך מתפרש הפסוק אם לא ימצא הגנב בטוען טענת גנב, ומדוע נאמרו שני פסוקים בעניין הזה. תניא אידך שנינו ברייתא אחרת החולקת. מה שנאמר אם ימצא הגנב ישלם שניים, בגנב עצמו הכתוב מדבר, וללמד שגנב משלם כפל. ומוכיחה ברייתא כדבריה, אתה אומר שהפסוק מדבר בגנב עצמו או אינו, שמה אין הפסוק מדבר אלא בטוען טענת גנב, והפסוק בא ללמד ששומר הטוען טענת גניבה בפיקדון משלם כפל. משיבה ברייתא כשהוא אומר בפסוק שאחריו, אם לא ימצא הגנב, הרי טוען טענת גנב, אמור כבר. אמה אני מקיים, אם כן כיצד יש לי לפרש את הפסוק הקודם, אם ימצא הגנב, על כוכחה שבגנב עצמו הכתוב מדבר. מברר את הגמרא, דכולי עלמא מיאת, לפי כולם על כל פנים, הפסוק אם לא ימצא הגנב, בטוען טענת גנב כתיב. ושואלת הגמרא על הברייתות, מהי משמע, איך משמע כך מהפסוק, שאכן הוא מדבר על טוען טענת גנב. מבאר את הגמרא, אמר רבה, כך יש לפרש את הפסוק, אם לא ימצא כמו שאמר השומר שנגנב ממנו הפיקדון, אלא יתברר על פי עדים שהוא עצמו גנבו, ונקרב בעל הבית אל האלוקים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, כלומר, וכבר נקרב השומר לפני הדיינים ונשבע לשקר, ואחר כך באו עדים שהעידו שהוא השומר עצמו גנבו, ישלם שניים לרעהו. ובשלב זה מביאה הגמרא רק את המקור לכך שהטוען טענת גנב חייב כפל. ולהלן תבאר הגמרא מניין שלא נאמר שהדין הזה נאמר דווקא בטוען טענת גנב ולא בטוען טענת עבד. עכשיו מבררת הגמרא ומינה לנדה בשבועה מניין שהטוען טענת גנב אינו חייב כפל אלא אם כן נשבע על כך לשקר. משיבה הגמרא דתניא. שנינו בברייתא מופיע במסכת בבא מציעא בדף מ"א עמוד ב', נאמר בתורה אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלוקים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. פירוש הפסוק הוא שהשומר הבעל הבית יקרב לפני הדיינים לשבועה להישבע שהפיקדון נגנב ממנו ויפטר. כלומר, אם לא ימצא כמו שאמר שהפיקדון נגנב אלא הוא גנבו, והוא כבר נקרב אל הדיינים לשבועה על כך כדין כל שומר חינם, שכן פרשה זו נאמרה בשומר חינם, ונשבע לשקר ואחר כך באו העדים ישלם כפל. והברייתא מוכיחה שכך הוא פירוש הפסוק. אתה אומר לשבועה, אתה מפרש את הפסוק שהשומר יקרב אל הדיינים כדי להישבע שהפיקדון נגנב ולהיפטר, או אינו אלא לדין, שמה אין פירוש הפסוק אלא שהשומר יקרב אל הדיינים כדי לקיים את הדין, כלומר לשלם למפקיד, וכוונת התורה ללמדנו ששומר חינם שטוען שהפיקדון נגנב ממנו חייב לשלם. מבארת הברייתא שאי אפשר לומר כן, לפי שנאמר שליחות יד למטה, נאמרה שליחות יד בפרשה שאחר ככה עוסקת בשומר שכר, נאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק י' שבועת השם תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, ונאמר שליחות יד למעלה, כאן בפרשה לפני כן העוסקת בשומר חינם נאמר ונקרב בעל הבית אל האלוקים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, ולמדים בגזרה שווה זה מזה, מה להלן לשבועה כשם ששומר שכר נקרב לשבועה, וכפי שנאמר בפירוש בפסוק שבועת השם, אף ונקרב בעל הבית האמור כאן, בשומר חינם, היינו קרבה לצורך שבועה. נמצא מתבאר מתוך הברייתא הזו והקודמות לה, שהטוען טענת גנב חייב כפל, אבל רק בשבועה. והסיבה שאינו חייב כפל, אלא אם כן נשבע לשקר ואין לחייבו מדין גנב, כותב התוספות ריד, לפי שהגנב בא לידו החפץ באיסור. לפיכך חיווה אותו התורה כפל אפילו בלא שבועה, אבל הטוען טענת גנב שבא לידו הפיקדון ביתר, לא חיווה אותו התורה, אלא אם כן נשבע לשקר. והאור שמח ביר את הטעם, לפי שלפני שנשבע לא הועיל לטענתו להיפטר מתשלומי הפיקדון, ונמצא שכל זמן שלא נשבע עדיין לא הפסיד למפקיד, שהר המפקיד אומר לו, או ישבע או שלם. אבל לאחר שנשבע ונפטר, נשלם מעשה הגניבה, ואז עשתה אותו התורה כגנב לשלם כפל. חוזרת הגמרא לדון במחלוקת הברייתות לאלה, האם הפסוק אם ימצא הגנב ישלם שניים עוסק בטוען טענת גנב או בגנב עצמו. ומתוך כך התבהר מניין שהטוען טענת אבידה בפיקדון ונמצא שהוא עצמו גנבו, פטור מכפל. שואלת הגמרא בישלם למאן דאמר חד בגנב וחד בטוען טענת גנב, היינו דכתיב ויתרי קראי. דבר זה יהיה מובן למי שסובר שהפסוק הראשון, אם ימצא הגנב ישלם שניים, נאמר בגנב עצמו, ואילו הפסוק השני נאמר בטוען טענת גנב, אז לפי דבריו מיושב מדוע נאמרו שני פסוקים, והיינו משום שכל פסוק נאמר בעניין אחר, אלא למאן דאמר תרוויו בטוען טענת גנב, למאן דאמר שסובר ששני הפסוקים נאמרו בטוען טענת גנב, קשת, ראי קראי, למה לי? מדוע נאמרו שני פסוקים בעניין הזה ולא די בפסוק אחד? אומרת הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה לתרץ, חד למעוטי טענת עבד, צריך פסוק נוסף כדי למעט שאם טען השומר שהפיקדון עבד ממנו ונשבע על כך והעידים מעידים שהוא גנבו, אינו חייב כפל, ולא נאמר החיוב הזה אלא בטוען טענת גניבה. שואלת הגמרא ולמאן דאמר חד בגנב וחד בטוען טענת גנב דלא מייתר, שלדבריו אין כאן פסוק מיותר, שכן כל פסוק נצרך לגופו למעוטי טענת עבד מנעלי, מנעי לו למעט שהטוען טענת עבד בפיקדון, אינו חייב כפל. משיבה הגמרא ולומד זאת מגנב הגנב, שכן יכלה התורה לכתוב אם לא יימצא גנב, וכתבה התורה הגנב בתוספת האות ה', ללמד שרק גנב מסוים חייב כפל ולא כל גנב. והיינו שטוען טענת גניבה משלם כפל, אבל הטוען טענת הוידה אינו משלם כפל. ממשיכה הגמרא ושואלת ולמאן דאמר תרוויו בטוען טענת גנב, לדעת הסובר ששני הפסוקים נאמרו בטוען טענת גנב, דמיעט לי טוען טענת עבד, שכבר ממעט טוען טענת עבד מאחד הפסוקים, גנב הגנב מי דריש בי, מה הוא דורש מהות היי שבתיבת הגנב? משיבה הגמרא אמר לך, אותו תנא יכול להשיב לך ולומר, מבעי אלי, זה נצרח לחדר רבחי אברבא אמר רבי יוחנן, לדרשה שדרש רבחי אברבא בשמו של רבי יוחנן. ואמר רבחי אברבא אמר רבי יוחנן, לכמן בדף קובב עמוד ב' ולעיל בדף סמך ב' עמוד ב' למדנו זאת, הטוען טענת גנב בפיקדון משלם תשלומי כפל כדין האמור בתורה, ואם טבח ומחר את הפיקדון משלם תשלומי 4 ו-5. ודין זה נלמד מהאות ה' שבתיבת הגנב, שכן כוונת התורה לרבות ולומר שדינו כדין גנב ממש, שכאשר הוא טבח ומחר, עליו לשלם תשלומי 4 ו-5. שואלת הגמרא ולמאן דאמר ששני הפסוקים נאמרו אחד בגנב, אחד בטוען טענת גנב, היי גנב הגנב, אפקי למעוטי טענת עבד, שלדעתו מה שאמרה תורה הגנב בתוספת האות ה' זה כדי למעט שהטוען טענת עבד פטור מתשלומי כפל, אם כן ברבחי אברבא מנעלי, מאיכן הוא לומד את דינו של רבחי אברבא בשמו של רבי יוחנן שהטוען טענת גנב וטבח ומחר משלם תשלומי 4 ו-5. בשבעה הגמרא אמר לך, אותו תנא יכול להשיב ולומר לך, אקי שאו, דינו של רבחי אברבא נלמד ממה ששמחה התורה דין גנב לדין טוען טענת גנב, שכן לדעתו הפסוק הראשון מדבר בגנב, ואילו הפסוק השני בטוען טענת גנב, ונמצא שהם סמוכים זה לזה. כשם שגנב שטבח או מחר משלם תשלומי 4 ו-5, אף טוען טענת גנב שטבח או מחר משלם 4 ו-5. והם משיבים על הקשע. ואף על פי שיש להשיב על הקשע הזה ולומר, שרק גנב חייב בתשלומי 4 ו-5 כשטבח או מחר, שכן מצינו שהתורה חייבה אותו כפל גם ללא שבועה, אבל טוען טענת גניבה שאינו חייב כפל, אלא אם כן נשבע לשקר, אולי אינו משלם תשלומי 4 ו-5 כשטבח ומחר. בכל זאת מקישים, כיוון שכלל הוא בידינו שאין משיבים על ההיקש, לא פורחים היקש. ובטעם הדבר שאין משיבים על ההיקש, כותב רשי במסכת מנחות בדף פי ב' עמוד ב', לפי שאין אדם דן היקש מעצמו, אלא אם כן קיבלה מרבו ורבו מרבו הלכה למשה מסיני, ולכן אין משיבים עליו. ובהליכות עולם למרן הבית יוסף כתב, לפי שקש הרי זה כאילו כתוב מפורש בתורה, או לפי כך אין להשיב עליו. שואלת הגמרא שאלה נוספת במחלוקת הברייתות להיל, בישלמה למאן דאמר חד בגנב אחד בטוען טענת גנב שפיר, למאן דאמר שסובר שהפסוק הראשון מדבר את התורה בגנב עצמו שמשלם כפל, והפסוק השני מדבר בטוען טענת גנב, מובן לשיטתו מאיכן לומדים חיוב תשלומי כפל בגנב, אלא למאן דאמר תרוויו בטוען טענת גנב, ששני הפסוקים נאמרו בשומר הטוען טענת גנב, אילו בדין גנב עצמו לא דיברה כאן התורה כלל. נשאלת השאלה, גנב עצמו מנעלי, מאיכן הוא לומד חיוב כפל בגנב עצמו? ונכון שבפסוק נאמר בפירוש דין כפל בגנב, שנאמר אם ימצא תימצא בידו הגניבה משור עד חמור עצה חיים שניים ישלם, אבל קושיית הגמרא היא מניין שהגנב חייב, אף כשגנב דבר שאינו מבעלי חיים, שגן בפסוק לא מפורש אלא בעלי חיים משור עד חמור עצה. כך מסביר הפני יהושע את קושיית הגמרא. מביאה הגמרא אפשרות ליישב, וכי תה מה שמה תרצה לומר, ליתי בקל וחומר מתואן טענת גנב, הדין הזה יבוא בקל וחומר מתואן טענת גנב, וכך יהיה הקל וחומר. ומה שומר שהחפץ בא לידו ביתר עם טוען טענת גנב ונמצא החפץ בידו משלם כפל, גנב עצמו שהחפץ בא לידו באיסור בוודאי שחייב אפו בתשלומי כפל. דוחה הגמרא את הקל וחומר הזה ואומרת אי אפשר ללמוד גנב עצמו בקל וחומר מתואן טענת גנב, לפי שדיו לבוא מן הדין או דיו לבא מן הדין להיות כנידון. כל דבר הלמד מחברו בקל וחומר, אף על פי שהוא חמור מהמלמד, די בכך שיהיה דינו כדינו של המלמד, ואין להטיל על הלמד יותר ממה שיש במלמד. והכלל הזה הוא מן התורה, ונלמד ממה שנאמר אצל מרים, ואבי הירוק ירק בפניה, לא תיחלם שבעת ימים, תיסגר שבעת ימים, ותיסגר מרים שבעת ימים. שאף על פי שהיה לנו לומר, שאם בנזיפת אב שהוא בשר בדם תיסגר שבעת ימים, קל וחומר בנזיפת הקדוש ברוך הוא שתיסגר 14 ימים, אלא דיו לבא מן הדין להיות כנידון, כשם שבאבי השבעה ימים, גם אצל הקדוש ברוך הוא, שבעה ימים, כפי שלמדנו בגמרא לעיל בדף חפי עמוד א'. לפיכך, אם לומדים גנב עצמו בקל וחומר מתואן טענת גנב, נצטרך לומר מה להלן בשבועה, כשם ששומר הטוען טענת גנב אינו חייב בתשלומי כפל, אלא אם כן נשבע על כך לשקר, אף כאן בשבועה גם בגנב לא נדע חיוב כפל, אלא אם כן תפסו את הגנב והוא נשבע לשקר, שהגניבה אינה בידו. אנחנו שואלים מניין שהגנב חייב כפל גם ללא שבועה. משיבה הגמרא נפקא ליה מדתנא דבי חזקיה, התנא הזה לומד חיוב תשלומי כפל בגנב עצמו, מכאן שלמד זאת התנא מבית מדרשו של חזקיה. דתנא דבי חזקיה, לקמן בדף ע"ה עמוד א', נאמר בתורה בעניין תשלומי כפל בגנב, אם ימצא תימצא בידו הגניבה משור עד חמור עצה חיים שניים ישלם. וקשה יאמר שור וגניבה והכל בכלל, שתאמר התורה בפסוק רק שור וגניבה שגנב משלם עליהם כפל, ואנחנו נלמד מכלל ופרט וכלל לרבות כל דבר המתלטל וגופו ממון. מדוע אם כן הוסיפה התורה וכתבה חמור וסה? את הרצת הברייתא אילו כך, אילו היה נאמר בפסוק רק שור וגניבה, הייתי אומר מה הפרט מפורש, כשם שהפרט המפורש בפסוק הוא דבר הקרב לגבי מזבח, אף כל המתרבה מהכלל הוא רק דבר הקרב לגבי מזבח, אבל דבר שאינו קרב על גבי המזבח אין חייבים עליו כפל. לפיכך כתבה התורה סה, ללמד שהכלל נאמר כדי לרבות כל דבר. במבארת הברית את כוונתה, שכן מה יש לך להביא סה? מה היית לומד מהכלל אילו לא כתבה התורה סה? הווה אומר סה, שאף הוא קרב לגבי המזבח, ולא נאמר בפסוק בפירוש. אם כן, כשהוא אומר סה, הרי סה אמור, לאחר שנאמר בתורה סה בפירוש, לא ייתכן לומר שהכלל בא לרבות אותו, שהרי הוא כבר אמור. המה אני מקיים גניבה? על כוחך כיצד יש לי לדרוש את הכלל האמור בתיבת גניבה, לרבות כל דבר, שאף על פי שאינו קרב על גבי המזבח, חייב עליו הגנב כפל. ממשיכה הברייתא ומקשה, יאמר שור שה וגניבה והכל בכלל, שתכתוב התורה רק שור ושה וגניבה, ואנחנו נרבה כל דבר מכלל ופרט וכלל. מדוע אם כן נאמר בפסוק חמור? משיבה הברייתא אילו כך, אילו כתבה התורה שור שה וגניבה בלבד, הייתי אומר מה הפרט מפורש, כשם שהפרט המפורש בפסוק שור ושה ודבר הקדוש בבחורה, שיש במינו דין קדושת בחורה, אף כל דבר שאתה מרבה מפני שהוא דומה להם אינו אלא דבר הקדוש בבחורה, ולא בא הכלל לרבות אלא חמור שהוא קדוש בבחורה, ולא נאמר בפירוש בפסוק. לפיכך כתבה התורה את המילה חמור ללמד שהכלל נאמר כדי לרבות כל דבר. ומבארת הברייתא שכן מה יש לך להביא? מה היית לומד מהכלל אילו לא כתבה התורה חמור? הווה אומר חמור. אם כן, כשהוא אומר חמור כאשר נאמר בפסוק בפירוש חמור, הרי חמור כבר אמור, מה אני מקיים גניבה, אלא מה יש לי לדרוש מהכלל האמור בתיבת גניבה, לרבות כל דבר, אף על פי שאינו קדוש בבחורה. ממשיכה הברייתא ומקשה, יאמר שור וחמור, שה וגניבה והכל בכלל, שתכתוב התורה רק שור, חמור ושה, עם הכלל האמור בתיבת גניבה, ואנחנו נרבה כל דבר מכלל ופרט וכלל. מדוע נאמר בפסוק גם חיים? משיבה הברייתא, אילו היה נאמר כך, הייתי אומר מה הפרט מפורש, כשם שהפרט המפורש בפסוק שור וחמור ושה, הוא מבעלי חיים, אף כל דבר שאתה מרבה אינו אלא בעלי חיים, לפיכך כתבה התורה חיים, ללמד שהכלל נאמר כדי לרבות כל דבר. ומבאר את הברייתא, שכן מה יש לך להביא, מה היית יכול ללמוד מהכלל אילו לא כתבה התורה את המילה חיים, הווה אומר, שאר בעלי חיים שאינם מפורשים בפסוק. לפיכך כשהוא אומר חיים, לאחר שנאמר בפסוק המילה חיים, הרי בעלי חיים אמור, כל בעלי החיים בכלל, ונאמרו כבר, מה אני מקיים גניבה, מה יש לי לדרוש מהכלל האמור בתיבת גניבה, לרבות כל דבר אפילו אינו מבעלי חיים. מבארת הגמרא את דברי תנא דבי חזקיה, אמר מר אמר חכם, שנינו בברייתא לאל, יאמר שור וגניבה והכל בכלל. מכיוון שהתנא הזכיר שור שהוא פרט וגניבה שהוא כלל, סבורה הגמרא שהוא דורש את הפסוק במידת פרט וכלל. שהמידה הזו שתורה נדרשת בפרט וכלל, אנחנו אומרים בה שהכלל בא להוסיף על הפרט ולרבות כל דבר. וזו המידה השמינית שהתורה נדרשת בה בברייתא של רבי ישמעאל. פרט וכלל נעשה כלל מוסף על הפרט. לפיכך שואלת הגמרא מי כתיב שור וגניבה, וכי נאמר בפסוק שור תחילה ורק אחר כך נאמר גניבה כדי שנוכל לדון אותו במידת פרט וכלל? הרי גניבה ושור הוא דכתיב, תחילה נאמר גניבה ורק אחר כך נאמר שור. ואם כן יש לדון את הפסוק במידה אחרת, והיינו במידת כלל ופרט, ולומר שאין אמור בכלל, אלא מה שבפרט, שור בלבד ולא כל דבר אחר. מנסה הגמרא להביא אפשרות לתירוץ, וכי תי מה שמה תרצה לומר, אילו נאמר כאמר, כוונת הברייתא להקשות שמי כיוון, ואילו נאמר שור תחילה ורק אחר כך גניבה, היינו למדים הכל כדין פרט וכלל, ולא הייתה התורה צריכה לכתוב יותר. ואם כן, מדוע אכן לא נאמר כך? דוחה הגמרא, אילו נאמר שור וגניבה, אם אכן היה נאמר בפסוק שור בתחילה ורק אחר כך גניבה, וממצית אמרת מה הפרט מפורש? וכי היית יכול לדרוש ולומר שמכיוון שהפרט האמור כאן הוא ממין מסוים, לפיכך אין לרבות אלא כאין אותו המין, כפי שתרצה הברייתא. הלא אב השור פרט וגניבה כלל, השור הוא פרט והגניבה כלל, ובכל מקום שנאמר פרט הוא כלל, אנחנו למידים שנעשה כלל מוסיף על הפרט והתרבו לו לכל מילי, ומתרבה כל דבר שלא נאמר בפרט במפורש. וגם כאן הכלל האמור במילה גניבה בא לרבות כל דבר, ואפילו אינו דומה למין האמור בפרט. מביאה הגמרא אפשרות נוספת לתירוץ, וגם אותה היא דוחה. אלא אומרת הגמרא כדכתיב כאמרי, ואם תרצה לומר שכוונת הברייתא לומר כפי שנכתב בפסוק, דהיינו תחילה גניבה ואחר כך שור, אלא שלא דייקה בלשונה, עדיין יש לתמוע, וכי כאשר נאמר גניבה ושור, ממה ציטמרת הכל בכלל? האם יכול אתה לומר שהכלל מרבה כל דבר? וכקושיית הברייתא? או האם יכול אתה לומר מה הפרט מפורש, ולרבות מהכלל כל דבר שהוא כעין הפרט המפורש בפסוק כתירוץ הברייתא? הרי הבלי גניבה כלל ושור פרט, ובכל מקום שנאמר כלל ופרט, אנחנו אומרים שאין בכלל, אלא מה שנאמר בפרט בלבד. ואף כאן נדרוש שור אין מידי אחרין אלו, רק שור המוזכר בפסוק יהיה חייב עליו הגנב כפל, ולא על דבר אחר. מבאר רבה את דרשת הברייתא בכלל ופרט וכלל, אמר רבה, תנה החיים כסמיכלי. כאשר התנה אמר שמגניבה שהוא כלל ומשור שהוא פרט אפשר לרבות כל דבר, הוא שמח בדבריו על כלל נוסף האמור בפסוק בתיבת חיים. וכלל ופרט וכלל, כאמר, ודרש את הפסוק במידת כלל ופרט וכלל, ודבר הנידון בכלל ופרט וכלל, יש לרבות ממנו כל דבר שהוא כעין הפרט. וכוונת הברייתא להשיב, שאילו לא נאמר לגניבה, שור וחיים, היינו אומרים שאין לרבות אלא דבר שהוא כעין הפרט, וקרב על גבי המזבח. תכף ימשיך רבה לבאר את דברי הברייתא, אבל הגמרא כאן מפסיקה את דברי רבה באמצע דברה ומקשה, כיצד אפשר לומר שתיבת חיים נחשבת לכלל, וממילא הפסוק נידון במידת כלל ופרט וכלל, ועלו דם מכלל הבטרה לכלל הקמה, הרי אין הכלל האחרון האמור במילה חיים דומה לכלל הראשון האמור במילה גניבה, שכן חיים אינו כולל אלא בעלי חיים, ואילו גניבה משמע כל דבר. וכאשר שני הכללים אינם דומים, הם אינם נידונים במידת כלל ופרט וכלל. מתרצת הגמרא, איתנה דבי רבי ישמעאלו, התנה ששנה את הברייתא סובר כשיטת רבי ישמעאל, דחייהי גוונה, דריש כלל ופרטי, שגם כאשר שני הכללים אינם דומים זה לזה, הוא דורש אותם בכלל ופרט וכלל. וכאן מצינו את דברי תנא דבי רבי ישמעאל במסכת חולין בדף סמכבב עמוד א', שם יש מחלוקת בין תנא דבי רבי ישמעאל ותנא דבי רב בדרשת הפסוקים בעניין החגב. לדעת תנא דבי רב הפסוק שם אינו נדרש בכלל ופרט וכלל, מאחר ושני הכללים אינם דומים, שכן הכלל האמור בפסוק אשר לא כרעיים מרבה כל דבר, ואילו הכלל למיניהו אינו מרבה אלא מעין המינים האמורים בפסוק, ולפיכך הוא דורש את הפסוק שם בכלל ופרט. אבל תנא דבי רבי ישמעאל דורש את הפסוק שם בכלל ופרט וכלל, וסובר שאף על פי שהכלל למיניהו אינו דומה לכלל של אשר לא קראים, הם נדרשים בכלל ופרט וכלל. ומסיימת שם הגמרא שבכל התלמוד כשאמרו שתנא דבי רבי ישמעאל דורש כלל ופרט בעניין זה, המקור לכך הוא ממה שדרש זאת לעניין חגב. עכשיו ממשיך רבה לבאר את התירוץ. באחי קקשי עליהם, מאחר והתנא דרש את הפסוק במידת כלל ופרט וכלל, והתיבה חיים היא הכלל האחרון, וצריכה התורה לכותבה, ולא נאמר בפסוק פרט נוסף ששייך להקשות מדוע הוא נאמר, לפיכך צריך לבאר שכאשר הקשה התנא בסוף דבריו ויאמר גניבה שור ושה, וחמור וחיים והכל בכלל, כוונתו להקשות. אם ימצא תימצא לעמלים, מדוע כפלה התורה בתחילת הפסוק וכתבה אם ימצא תימצא? ועל כך מתרץ התנא, שכוונת התורה בזה לרבות כל דבר. מבאר רבה את כל הברייתא על פי תירוצו, וכך מקשה הברייתא, יאמר שור וגניבה וחיים, גניבה כלל, שור פרט, חיים כלל, והכל בכלל, ואנחנו נרבה מכאן, במידת כלל ופרט וכלל, כל דבר שהוא כעין הפרט, שהוא מטלטל וגופו ממון. משיבה הברייתא, אילו כן, אילו היה נאמר רק שור בפרט, הייתי אומר מה הפרט מפורש, דבר הקרב לגבי מזבח, אף כל הקרב לגבי מזבח, ואין חיוב כפל אמור, אלא בדבר שקרב על גבי המזבח. ומבארת הברייתא, מה יש להביא שקרב לגבי המזבח? ולא נאמר בפסוק בפירוש, סה, אם כן כשהוא אומר סה, לאחר שכתבה התורה את הסה בפירוש בפסוק, הרי סה אמור, ולא צריך לרבות אותו מכלל ופרט וכלל, לפיכך אמה אני מקיים גניבה, לאיזה צורך נאמר הכלל פרט וכלל, האמור בתיבת גניבה, לרבות כל דבר, ואפילו שאינו קרב על גבי המזבח. מבאר רבה את המשך הברייתא, ממשיכה הברייתא ומקשה, יאמר גניבה ושור וסה וחיים והכל בכלל, אם כדי לרבות שאר דברים שאינם קריבים לגבי המזבח, מדוע נאמר בפסוק חמור, הרי די אם הייתה התורה אומרת גניבה, שור ושה חיים, ואנחנו נלמד בכלל ופרט וכלל לרבות שאר דברים. משיבה הברייתא, אילו כן, אילו היה נאמר שור ושה בלבד, הייתי אומר מה הפרט מפורש, דהיינו שור ושה הוא דבר הקדוש בבחורה, אף כל דבר שמתרבה כמותו הוא רק דבר הקדוש בבחורה. ולפיכך כתבה התורה חמור לרבות כל דבר. ומבארת הברייתא את כוונתה, הרי מה יש לך להביא שקדוש בבחורה ולא נאמר בפסוק בפירוש ואומר חמור? את זה היית לומד משור ושה. אם כן, כשהוא אומר חמור, אם התורה כן כותבת בפירוש את המילה חמור, הרי חמור אמור, ולא צריך לרבות אותו מהכלל ופרט וכלל. מה אני מקיים גניבה? מדוע נאמר הכלל ופרט וכלל לאמור במילה גניבה? לרבות כל דבר אפילו שאינו קדוש בבחורה. ורב המפרש את סוף הברייתא. ממשיכה הברייתא ומקשה. יאמר גניבה ושור ושה וחמור וחיים והכל בכלל, כדי לרבות שאר דברים שאינם קדושים בבחורה. די אם הייתה התורה אומרת רק את שני הכללים, גניבה וחיים, ואת הפרטים שביניהם. ואנחנו נרבה שאר דברים בכלל ופרט וכלל, ומדוע כתבה התורה בתחילת הפסוק אם ימצא תימצא, משיבה הברייתא. אילו כן, אם היה נאמר בפסוק כך, ולא היה נאמר אם ימצא תימצא, הייתי אומר שמכיוון ואין לרבות מכלל ופרט וכלל, אלא דבר שהוא כעין הפרט, לפיכך מה הפרט מפורש בעלי חיים, אף כל בעלי חיים. לכן כתבה התורה אם ימצא תימצא, ללמדנו שהכלל ופרט וכלל אינו נדרש מגניבה וחיים, אלא מימצא תימצא. וכפי שתבאר הגמרא בהמשך, וממילא יש לרבות אפשר דברים שאינם בעלי חיים. מקשה הברייתא על התירוץ הזה, שכן לפי זה מה יש לך להביא, מה יש לך לרבות מהכלל ופרט וכלל שלא נאמר בפסוק בפירוש, הווה אומר שאר בעלי חיים וקשה, הרי כשהוא אומר חיים, הרי חיים אמור, כאשר נאמר בפסוק חיים, כבר נכלל בו כל בעלי חיים, ואינם צריכים לימוד מכלל ופרט וכלל. ומכיוון שכן, אמה אני מקיים גניבה, מדוע נאמר הכלל ופרט וכלל האמור בתיבת גניבה, הווה אומר לרבות כל דבר. ואם כן שוב קשה, אם ימצא תימצא שנאמר בתחילת הפסוק, ואמרנו שהתורה כתבה זאת כדי לרבות כל דבר, ואפילו אינו מבעלי חיים, למה לי? הרי מהכלל ופרט וכלל אנחנו מרבים כבר. אז לפי ביורו של רבא שהכלל הראשון הוא גניבה והכלל האחרון הוא חיים, נמצא שלבסוף אין הברייתא משיבה על הקושייה אם ימצא תימצא למה לי? ולכן מקשה הגמרא, יח אם כך מתפרשת הברייתא שפיר קשיא לי, היטב וקשה לתנא ששנה אותה, מדוע אכן נאמר בפסוק אם ימצא תימצא? מה התשובה על כך? משיבה הגמרא, משום דאית לפירחה, יש דחייה ללימוד הזה, שהרי לרבות כל דבר מאיך הקמייתי לי, מאיכן דורש התנא לרבות שאר דברים שאינם בעלי חיים, ואומר מכלל בטרה, מהכלל האחרון, דהיינו מתיבת חיים. כי הרי במידת כלל ופרט וכלל, הכלל הראשון בא למעט, ומה שמרבים הוא מהכלל האחרון. שהרי אם לא היה נאמר הכלל הראשון, היינו דורשים את הפסוק במידת פרט וכלל. שאנחנו דנים בה לרבות כל דבר, וכעת אנו דורשים את הפסוק בכלל ופרט וכלל, שאנחנו דנים בו לרבות רק דבר שהוא מעין הפרט. ולעומת זאת, אם לא היה נאמר הכלל האחרון, היינו דורשים את הפסוק במידת כלל ופרט, והיינו אומרים שאין בכלל אלא מה שבפרט. ורק משום שנאמר שוב כלל בסוף, אנחנו דורשים את הפסוק במידת כלל ופרט וכלל, ומרבים כל דבר שהוא מעין הפרט. אז אם כן, התנא דורש לרבות שאר דברים שאינם בעלי חיים מהכלל האחרון, דהיינו מתיבת חיים. ועלו כלל הגופי חיים כתיב בי, בכלל עצמו נאמר חיים שמשמעו בעלי חיים בלבד, ואי אפשר לרבות ממנו שאר דברים. ואם כן, כלל ופרט וכלל, מה יקמה הנילי? מה הועיל הכלל ופרט וכלל שבפסוק? אילה עטויי כל דבר אם כדי לרבות שאר דברים, החיים כתיב. הכלל האחרון הוא במילה חיים. ומשמע בעלי חיים אין, אכן חייבים עליו כפל, אבל מי דאחרינה כל דבר אחר? לא. מסיימת הגמרא את התירוץ, משום מה היא הצטריך אם יימצא. לכן הוא צריכה התורה לכתוב אם יימצא תימצא, כדי שנדרוש את הכלל ופרט וכלל משם, ונרבה גם שאר דברים. הגמרא מבארת כיצד נלמד הכלל ופרט וכלל מאם יימצא תימצא. אמרי, יקשו בני הישיבה, והיה שני כללות וסמיכי הדד עינינו. הרי שני הכללים, יימצא תימצא, נאמרו בפסוק בסמיכות זה לזה, ולא נאמר ביניהם שום פרט, שכן הפרטים שור חמור וסה נאמרו בפסוק רק אחרי זה, וכיצד שייך לדרוש אותם במידת כלל ופרט וכלל. תרץ את הגמרא, אמר רבינה, כדאמרי במערב, הפסוק זה נדרש כפי הכלל שאמרו בארץ ישראל. כל מקום שאתה מוצא בפסוק שני כללות, שני כללים הסמוכים זה לזה, ואילו הפרט נאמר אחריהם, עטל את הפרט ביניהם ותדרוש את הפרט כאילו נאמר ביניהם, בין שני הכללים, ודונם בכלל ופרט, ותדרוש את הפסוק במידת כלל ופרט וכלל. מבאר את הגמרא כיצד נדרש הפסוק, אם יימצא תימצא בכלל ופרט וכלל. שדי שור בין יימצא לתימצא, הטל לתיבת שור בין יימצא שהוא הכלל הראשון לבין המילה תימצא שהוא הכלל האחרון, ודרוש את הפסוק בכלל ופרט וכלל. מברר את הגמרא להטוי אימי, מה בא לרבות כלל ופרט וכלל זה? אי להטוי בעלי חיים אם לרבות כל בעלי חיים ולחייבם, לחייב עליהם את הגנב בכפל, הרי מחיים נפקה, למדנו זאת מהמילה חיים, וכבר למדנו מזה לרבות כל בעלי חיים, אלא הכלל ופרט וכלל נאמר כדי להטויי דבר שאין בעלי חיים. ודרוש אחי, כך תדרוש לרבות ממנו כל דבר שהוא מעין הפרט. מה הפרט מפורש? כשם שהפרט המפורש בפסוק דהיינו שור הוא דבר המטלטל וגופו ממון, אף כל דבר המטלטל וגופו ממון חייבים עליו כפל. ותאו ועוד תדרוש בכלל ופרט וכלל, שדי חמור בין ימצא לתימצא, הטל את תיבת חמור בין ימצא לתימצא, ודרוש כלל ופרט וכלל נוסף. מבררת הגמרא להטוי אימי, מה בא לרבות כלל ופרט וכלל זה? אי להטוי דבר שאין בעלי חיים? משור נפקה, כבר למדנו את הדין הזה מהכלל ופרט וכלל הנדרש בתיבת שור. אלא להטוי דבר מסוים, כלל ופרט זה בא ללמד שחיוב כפל נוהג רק בדבר שיש בו סימן עקר בגופו. אבל על גניבת דבר שאינו מסוים אין חייבים כפל. מקשה הגמרא יחי סה למלי, אם אכן נדרש הפסוק בכלל ופרט וכלל, מדוע כתבה התורה את המילה סה? לפיכך מבארת הגמרא את הדרשה באופן אחר, אלא ריבה ומיעט וריבה הוא. פסוק זה נדרש במידת ריבה ומיעט וריבה כדתנא דבי רבי ישמעאל, כפי שדרש התנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, פסוק אחר האמור מעין פסוק זה. לתנא דבי רבי ישמעאל, שנה התנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל במסכת שבועות בדף ה' וכן במסכת חולין בדף סמך ז' ובמסכת בכורות בדף נ' א'. בעניין סימני טהרה בדגים נאמרו בתורה תיבות במים, במים שתי פעמים בסמיכות, שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק ת', את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים, בימים ובנחלים אותם תאכלו. ותיבת במים נדרשת ככלל, מאחר והיא כוללת את כל מימות שבעולם, נחלים, שיחין ומערות. ונמצא ששני כללים במים, במים נאמרו בסמיכות, ואילו הפרטים בימים ובנחלים לא נאמרו ביניהם אלא אחריהם. לפיכך אין פסוק זה נדרש במידת כלל ופרט וכלל, אלא במידת ריבה ומיית וריבה, שבה אנו אומרים ריבה הכל. ריבתה התורה כל מימות שבעולם, והצריך הסימני טהרה בדגים הגדלים בהם, מלבד מקום אחד שמייתה, שדגים הגדלים בו אינם צריכים סימנים. דגים הגדלים בכלים, אינם צריכים סימני טהרה. אף כאן בעניין חיוב כפל שנאמרו שני הכללים בסמיכות, ימצא תימצא, ואילו הפרטים שור, עד חמור, עד צה חיים נאמרו אחריהם, נדרש הפסוק במידת ריבה ומיית וריבה, ולא במידת כלל ופרט וכלל. מסיימת הגמרא את התירוץ ומבארת את הפסוק לפי דברי תנא דבי רבי ישמעאל. מהי רבי, מה התרבה בפסוק? רבי כל מילה, התרבה כל דבר לחייב עליו את הגנב בכפל. מבררת הגמרא יחי, כל הנפרט אל עמלי, מאחר והריבוי בא לרבות כל דבר לחיוב כפל, מדוע אכן נאמרו בפסוק כל הפרטים הללו? משיבה הגמרא, אחד למהות הקרקע, אחד מהפרטים נאמר כדי למעט קרקע וללמד שאין הגנב חייב עליה כפל. אם הוא השיג גבול רעהו בקרקע, הוא לא חייב להחזיר כפל קרקע. ואחד למהות העבדים, ואחד מהפרטים נאמר כדי למעט שאם גנב עבדים פטור מכפל, ואחד למהות השטרות, ואחד מהפרטים נאמר למעט שאם גנב שטרות פטור מכפל. ומה שהוסיפה התורה, את המילים גניבה וחיים ולחדר רב, לדרשה שדרש בהם רב לכמן מדף סמכי עמוד א', דאמר, אמר שם רב, ממה שאמרה התורה חיים לגבי גניבה אנחנו למדים, אך יהיה לקרן כאין שגנב. אשלם את תשלום הקרן שתהיה כשעת הגניבה. כלומר, אם גנב בהמה והוכחשה או הוזלה, חייב לשלם את הקרן כפי שוויה בשעת הגניבה. ובפשטות נראה שהגמרא מבארת את הפסוק רק לדעת תנא דבי רבי ישמעאל שדרשו בריבה ומיית וריבה, ולבני מערבה שדורשים את הפסוק הזה בכלל ופרט וכלל, לא מתיישבת הברייתא, שכן יש להקשות שא, למה לי? שא שכתבה התורה, לשם מה הוא נכתב. מוריי ורבותיי, חי וריאן, חותמי בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף סמך ג' במסכת בבא קמא, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע אין עופות טמאים ממועטים מהכלל ופרט וכלל? שאלה שנייה, האם כשכתוב כל נחשב הדבר לכלל או לריבוי? שאלה שלישית, מה נטמאת מישור, חמור, שא, סלמה, ומה לומדים מהמילה אבידה? שאלה רביעית, האם במילים אם לא ימצא הגנב הכוונה לגנב או לטוען טענת גנב ומדוע? שאלה חמישית, מדוע לגבי טענת אבד נקטה המשנה שאכלו ולגבי טענת נגנב נקטה המשנה שגנבו? התשובה בתוספות. השאלה האחרונה לדף סמך ג', מניין נלמד שאין כפל בטוען טענת אבד? אלה השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדפינו היומי דף סמך ג' במסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים כרגילנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותא, שתי משניות בכל יום. וחסים לנו במסכת כתובות פרק ב' משנה זין. המשנה לימדה של עניין שבויה אין אישה נאמנת על עצמה, אבל היא נאמנת על חברתה אפילו כאשר גם חברתה מעידה עליה. המשנה מביאה עכשיו הלכה דומה בעניין נאמנות להעיד על אדם שהוא כהן. וכן הדין לעניין שני אנשים שאינם מוכרים לנו, זה אומר כהן אני וכן זה אומר כהן אני, אין נאמנים ואין נותנים להם תרומה על פי דבריהם, ובזמן שהם מעידים זה את זה, אבל אם כל אחד מהם מעיד על חברו שהוא כהן, הרי אלו נאמנים ונותנים להם תרומה. שכן עד אחד נאמן להעיד על אדם שהוא כהן, ואף אין חוששים שמה כל אחד מהם מעיד על חברו כדי שחברו יעיד עליו. מסכת כתובות פרק ב' משנה ח'. המשנה מביאה שלוש דעות של תנאים החולקים על התנה של המשנה הקודמת. אומרת המשנה, רבי דור אומר, לעולם אין מעלים אדם לכהונה על פי עדות של עד אחד אפילו כשאין חשש שהוא מעיד כדי שחברו יעיד עליו. אמר רבי אלעזר, מתי אנחנו אומרים שאין מעלים לכהונה על פי עד אחד? רק במקום שיש עוררים, דיינו שבאו שני עדים ועיררו על כשרותו של אדם המוחזק ככהן ועידו עליו שהוא פסול. במקרה כזה, אכן אין עד אחד נאמן להכשירו כנגד שני עדים שפוסלים אותו, אבל במקום שאין עוררין, אין שני עדים המערירים על כשרותו, אלא אנו מסופקים על אדם מסוים אם הוא כהן. מעלים לכהונה על פי עד אחד המעיד שהוא כהן, ובתנאי שאין חשש שהוא מעיד כדי שחברו יעיד עליו. רבן שמעון בן גמליאל אומר, משום בשם רבי שמעון בן הסגן מעלים לכהונה על פי עד אחד, והיינו שעד אחד נאמן לעלות לכהונה במקום שאין שני עדים כנגדו, ואפילו במקרה שישנם שני עדים שפוסלים, מצרפים עדות של עד אחד לעדות של עד אחר, ומעלים לכהונה על פיהם אף על פי שלא העידו יחד. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו להיום יום חמישי, חב ג' בתיבת תפשין פי ד', סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומי, דף סמך ג' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ובנאורה מעליה ובכל מילי דמיטב. מחר יום שישי, חב ד' בתיבת תפשין פי ד', ערב שבת קודש, פרשת שמות, ושבת מברכין את ראש חודש שבט, אבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ולכל מיני דמיטב שבט ראשי תיבות, שיהיו בשורות טובות. ונלמד כרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה בערבי שבתות וימים טובים שני דפים. דפים סמך ד' סייעתא דשמיא וסמך ה' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.